שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא בית כנסת אחדות ישראל על שם עולי הגרדום. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. בית הכנסת אחדות ישראל על שם עולי הגרדום נמצא במרכזה של ירושלים ליד בניין כלל בחצר בית היתומים הספרדי הישן. בית הכנסת מושך אליו בשנים האחרונות עשרות צעירים שבחרו בו כבית התפילה שלהם, ויחד עם ותיקי המקום אנשי המחתרות מהווים פסיפס אנושי מרתק. במיוחד דומה הבית ביום העצמאות וביום ירושלים, שכן מאות אנשים באים לחגוג חגים אלו דווקא במקום זה. מאמר זה בא לספר את סיפורו של בית הכנסת הזה, הקשור קשר חזק עם התנועה הרוויזיוניסטית ועם המחתרות אצ"ל ולח"י. בשנת 1923 פרש זאב ז'בוטינסקי מן ההסתדרות הציונית, שכן הוא דרש לנקוט קו תקיף יותר מזה הפייסני של חיים ויצמן כלפי ממשלת המנדט הבריטי. ז'בוטינסקי הקים אז את התנועה הרוויזיוניסטית, רוויזיה בחינה מחדש. עם הזמן דרשה התנועה לנקוט בדרך של מאבק מזוין. האצ"ל הוקם בשנת 1931, ממנו פרש הלח"י בשנת 1940. בני הנוער התחנכו בתנועת הנוער ביתר, ובני הנוער הדתיים בברית חשמונאים. אחדות ישראל היא תנועה ז'בוטינסקאית דתית שפעלה בעיקר בפולין ובארץ ישראל, כאשר תנועת הנוער הדתית ברית חשמונאים קשורה קשר אדוק עימה. בית הכנסת הוקם בתחילת שנות ה-40 על ידי אחדות ישראל, ומכאן שמו. שמעון ברמץ, זכרונו לברכה, מוותיקי בית הכנסת, יודע לספר כי תחילתו של בית הכנסת הייתה בבניין בית היתומים הספרדי בקומה ראשונה, משם נדד לבניין בית הכנסת לבנים ברחוב הרב קוק, משם לבית ספר דורש ציון ברחוב ישעיהו, ולבסוף הגיע לתחנתו הנוכחית, בניין בית היתומים הספרדי, קומה ב'. אל המקום הנוכחי הגיע בית הכנסת בשנת 1946, ואז כנראה התחיל רב אריה לוין להתפלל בו. בית הכנסת מתהדר בשמו ובדמותו של רב אריה, שכונה אבי האסירים, בגלל פעילותו לטובת האסירים היהודיים שישוב בבתי הכלא בגין פעולתם נגד שלטון המנדט הבריטי. מקומו של רב אריה היה בכותל המזרח, ועד היום אפשר לראות שם את עמוד התפילה, הסטנדר שלו, ועליו חרוט שמו. בשנת 1952, כאשר הוחלט שבית הכנסת יישא את שמם של עולי הגרדום, הוצב שלט הנצחה ענק על כותלו הצפוני, ובו שמותיהם ותאריך פטירתם של בנימין זאב הרצל, זאב ז'בוטינסקי, דוד רזיאל מפקד האצ"ל, אברהם יאיר שטרן מפקד הלח"י, יוסף טרומפלדור. מתחתם שמות 12 הרוגי מלכות שעלו לגרדום, ומתחתם 498 שמות של 497 חללי האצ"ל והלח"י המסודרים לפי האל"ף-בי"ת של שמם הפרטי. שם אחד מופיע פעמיים, והוא של ציון היפת. מספרים בבית הכנסת שלא ידעו האם מדובר בבחור או בבחורה, לכן השם מופיע פעמיים, יפת ציונה וציון היפת. ציון היפת התגייסה לאצ"ל וביקשה לעבוד בייצור תחמושת. היא עבדה יום ולילה במפעל קטן ברחוב מזה בתל אביב. בפיצוץ שאירע במפעל מצאה את מותה, והיא בת 18 שנים. על קיר המזרח מופיע שלט הנצחה מסוגנן, ובו שמותיהם של עולי הגרדום. אליהו חכים ואליהו בצורי, אנשי הלח"י, התנקשו בחייו של הלורד מוין, שכיהן כשר הבריטי למזרח התיכון. מקום מושבו היה בקהיר, וההתנקשות בוצעה שם. המתנקשים נתפסו והוצאו להורג. שלמה בן יוסף, בעקבות התנכלויות לתחבורה העברית, החליטו חברי ביתר בראש פינה להתקיף אוטובוס ערבי. שלמה בן יוסף נתפס והוצא להורג. דוב גרונר, איש האצ"ל, נתפס בעת התקפה על משטרת רמת גן. מרדכי אלקחי, אליעזר קשני ויחיאל דרזנר, בעקבות עונשי מלכות בהם השתמשו הבריטים נגד צעירים יהודיים, הוחלט לתפוס קצינים וחיילים בריטים ולהלקות אותם כפעולת תגמול. אנשי האצ"ל נתפסו בדרכם לתפוס חיילים בריטים ולהלקותם. משה ברזני, לוחם הלח"י, נתפס כשברשותו רימון. מאיר פיינשטיין, איש האצ"ל, נתפס בהתקפת הארגון על תחנת הרכבת בירושלים. משה ברזני ומאיר פיינשטיין החליטו לשים קץ לחייהם ולא להניח לתליין לעשות זאת. לטעם הוגנב רימון בתוך תפוז, כאשר הם התכוונו לפוצץ אותו על תלייניהם. אבל כשנודע להם שהרב גולדמן יהיה נוכח בתלייה, הצמידו את הרימון לחזם בטעם ועלו השמיים היחד. אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר, אנשי האצ"ל, נתפסו בעת הפריצה לכלא עכו לשחרור חבריהם. על הקיר הדרומי של בית הכנסת שלט הנצחה נוסף, עליו בולטים שמותיהם של רב אריה לוין והרב לוי יצחק רבינוביץ'. הרב רבינוביץ' כיהן בבית הכנסת אחר רב אריה לוין. הוא כיהן במשך שנים כרבה של דרום אפריקה, וגם שמו קשור למורשת בית הכנסת. הרב רבינוביץ' שימש כקצין בצבאות בריטניה במלחמת העולם השנייה, השתתף בפריצה לנורמנדיה ואף אותר בגין פעולותיו. כאשר נודע לו על פעולות הבריטניה בארץ, כינס מסיבת עיתונאים וקרא את האיתורים שניתנו לו על ידי המדינה שפוגעת ביהודים בארץ ישראל. אחד הפתרונות הבריטיים נגד אנשי המחתרת הייתה הגליה לקניה, אריתריאה וסודן שבאפריקה. הבריטים אפשרו לגולים לקבל ביקורים מרב יהודי. והיה זה הרב רבינוביץ' שביסה זאת, ואף הגניב למחנות ציוד עזר לבריחה. הרב רבינוביץ' כיהן כרב בית הכנסת במשך 12 שנה. שלט הנצחה נוסף נמצא על הקיר הדרומי, והוא שלט הנצחה של מפקד האצ"ל וראש הממשלה מנחם בגין, לידו מונצחת גם אשתו עליזה. כאשר נכנסים לבית הכנסת, קשה שלא לשים לב לבימה הגדולה הנושאת עליה את סמלי האצ"ל והלח"י וסמל בית הכנסת, ולארון הקודש הדומה בסגנונו לבימה. בבית הכנסת יודעים לספר שמקורם של הארון והבימה באיטליה. אבל לי יש ספק רב בקשר לכך, שכן ארונות הקודש האיטלקיים שהובאו ארצה הגיעו בשנות ה-50, ואילו את הארון הזה זוכרים הוותיקים מסוף תקופת המנדט. ארונות קודש ובימות מהסגנון הזה מגולפים בעץ עם עמודים תומכים בלבן, יש בבית הכנסת ותיקים בירושלים. המסקנה שלי היא שהארון והבימה שרתו בבית הכנסת הספרדי שפעל באותו אולם, טרם בואו של בית הכנסת הנוכחי, ונשארו במקום. מתחת לארון הקודש ישנו מעין מחבוא סליק, שכנראה נבנה לשם גניזה, אבל שירת גם את אנשי המחתרות ששהו במקום להצפנת כרוזים. בתוך ארון הקודש ישנו ספר תורה מאוד מיוחד שמאחוריו סיפור. בלובי של מלון רון בירושלים ישבו בעל המלון, יהושע לנדנר, יושב ראש ברית חיילי אצ"ל בירושלים ומתפלל קבוע בבית הכנסת, דני בית המקדש, איש הלח"י לשעבר, ואורח מקנדה בשם סלמון סניור. הם העלו זיכרונות מתקופת המחתרות והזכירו את ההתנגשות בחיי הלורד מוין. ההתרגשות נקרא בפניו של סלמון סניור, וזאת גברה כאשר סיפרו לו שדני לקח חלק בפעולה. כאשר שאלו אותו לפשר התרגשותו, סיפר שמוצאו במצרים, והוא היה שם כאשר נערך משפטם של אליהו חכים ואליהו בית הצורי. והוסיף וסיפר שהקהילה במצרים כתבה ספר תורה על שמם של הנידונים, ואת הספר הזה העביר לקנדה כאשר היגר לשם. הספר נמצא בקהילת בית אורה במונטריאול. יהושע לנדנר לקח את האורח לסיור בבית הכנסת, והתחיל לשכנע אותו שיהיה זה מתאים ביותר שספר התורה הזה ישכון אחר כבוד בבית הכנסת הנושא את שמם של עולי הגרדום. יהושע נסע לקנדה והיה צריך להפעיל את מלוא כוח השכנוע שלו כדי לשכנע את הקהילה בקנדה לוותר על הספר לטובת המקום הראוי לו. בסופו של דבר הובא הספר התורה ארצה, ואחרי התקסים רבי רושם בהר הרצל, החל הגבורה במגרש הרוסים ובבית הכנסת מצא את מקומו. בבית הכנסת כיסא מפואר לאליהו הנביא, וגם מאחוריו סיפור. באחת השנים, בשמחת תורה, קנתה את עליית חתן תורה אישה, וביקשה שהעולה יהיה רווק בן למעלה מ-30, כסגולה לחתונה עבור בניה שהיו רווקים מבוגרים. את העלייה קיבל גידי קלמן, שענה על הקריטריונים. גידי החליט שגם הוא רוצה לתת משהו כתרומה עבור עלייתו, ובשל היותו אומן עץ, בנה כיסא לאליהו הנביא. בכיסא ביקש להנציח שני אנשים מאוד מיוחדים בעיניו. דוד דלה רוזה, חייל שנסע באוטובוס שהותקף על ידי מחבלים ביריחו. דוד נחלץ לעזרת רחל וייס ושלושת ילדיה שנלכדו באוטובוס הבוער. הוא לא הצליח להציל אותם, וגם שילם בחייו עבור ניסיונו. דוד רזיאל. דוד רזיאל היה מפקד האצ"ל, ויצא בשירות הבריטים לחבל בבתי הזיקוק שהיו חשובים לגרמנים ליד בגדד שבעיראק. דוד רזיאל נהרג בהפצצה של מטוס גרמני ונקבר בעיראק. בארץ לא ידעו את מקום קבורתו. בתחילת שנות ה-50 שירת אביו של גידי קלמן בתפקידי מודיעין בבסיס חבניה שבעיראק. הוא היה צלם חובב ונסע איתו מצלמת תדיר. בשיטותיו על פני הבסיס הגדול ראה בשוליו חלקה מגודרת, וכשנכנס אליה התברר שמדובר בבית קברות בריטי, ובו גם שלוש מצבות עם סמל המגן דוד. הוא צילם אותם ולא הכיר את הנקברים. שנים אחר כך הראה לחברים באנגליה את התמונות, וגילה בפניהם התרגשות למראה אחד השמות, שמו של דוד רזיאל. הוא יצר קשר עם אחותו של דוד רזיאל, חברת הכנסת רזיאל נאור, ובסופו של דבר הובאו עצמות בשנת 1955 לקפריסין, ובשנת 1961 הובאו לירושלים, שם הגיע דוד רזיאל למנוחת עולמים. הסיפור הזה סופר תמיד במשפחתו של גידי קלמן, ולכן הוקדש הכיסא גם לדוד רזיאל. ברית ריהוט נוסף התופס את העין הוא הספסל שבבימה. הבימה הייתה ללא ספסל, אבל בכיבוש קטמון במלחמת השחרור נמצא בבית ערבי עשיר ספסל עשוי עץ, ובו מגולפים דרקונים. הספסל נלקח לבית הכנסת ונמצא מתאים בצורה מדויקת למקום הפנוי בבימה שכאילו רק חיכה לו. בכל שבת תפילת שחרית בשעה 9, ולאחר התפילה נערך קידוש, ובו נישאים דברים בענייני פרשת שבוע ובענייני דיומא, כמו שהם נראים בעיני הדוברים מתפללי בית הכנסת. בתום הקידוש נערך בבית הכנסת סיור להכרת המקום והסיפורים הקשורים בו, בהדרכתו של לואי ליפסקי. תודה ללואי על איסוף החומר המהווה בסיס למאמר זה. על כל המלאכה ניצח נשיא בית הכנסת יוסף ויטלזון, איש האצ"ל מגולי קניה, ואין ספק שלמלא פעולתו הברוכה בית הכנסת לא היה מגיע למקום בו הוא נמצא כיום. יוסף נפטר ב-17/10/11 כף בתשרי תשע"ב, יהי זכרו ברוך. בשנת 2018 הונצח יוסף ויטלזון ברחוב סמוך לבית הכנסת. עד כאן.